טוב, שלום וברכה. חתימה טובה, בגמר חתימה טובה. ערב יום הכיפורים, חשבתי ככה לחרוג פעם אחת מהסדר של המבנה שהתחלנו בבראשית. מהחוכמה והבינה, אנחנו לקראת היום השני, בדעת, נמשיך בעזרת השם, נמשיך בהמשך. אני רוצה קצת להיכנס לעוד כניסה ליום הכיפורים. דבר בפני עצמו, אבל למי שהיו בבית המדרש כששוחחנו בתוך ראש השנה עצמו, לא, סליחה, בשבת, נכון? בשבת תשובה. מסביב לעין. אז בשופר. זאת אומרת, הדברים גם ממשיכים משם, אבל הדברים הם גם בפני עצמם. כמה שאלות פתיחה ככה לקראת ההבנה, לקראת יום הכיפורים. השאלה הראשונה שייכת בכלל לא רק ליום הכיפורים. מה פירוש המושג תשובה? עוד לפני כל הניתוחים של תשובה מבחינה הלכתית, של תשובה מלכתחילה ובדיעבד, של תשובה תתאה ותשובה אילאה, יש מושגים מושגים. אני רוצה מבחינת העברית להבין. תשובה פירושה שיבה לאיזשהו מקום. שמואל הולך ושב לביתו, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. נכון? אני שב למקום מסוים. אני שב כי התרחקתי. אמת? זה מושג התשובה. כשאנחנו מדברים על תשובה אל הקדוש ברוך הוא, הרי ברור שאין לזה מובן פיזי שניתן להבין אותו. הקדוש ברוך הוא לא יתרחק מלוא כל הארץ כבודו. גם מבחינה רוחנית הוא לא יתרחק. כי גם כשאדם לא עלינו חטא, ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, וכל אחד צריך לעשות תשובה, אז מצד החטא אין מרחק, כי גלו ישראל, גלתה השכינה עמהם. והמרחק הוא אותו מרחק. אני מדבר עכשיו על המילה תשובה. המרחק הוא אותו מרחק. גלו ישראל לאדום, גלתה השכינה עמהם. זה לא רק המובן הפיזי של גלו לאדום, זה גם במובן הרוחני של גלו ל. מה תורש המילה תשובה? מה תורש המילה תשובה? ממשהו שמעולם לא מתרחק, שמלוא כל הארץ כבודו. אפשר גם להגדיר את השאלה הזו מכיוון הפוך. אנחנו מבקשים גם מהקדוש ברוך הוא שישוב אלינו, נכון? שובו אליי ואשוב עליכם. נו, פה ודאי שקשה להבין את זה. מה זה שובו אליי ואשוב עליכם? הוא צריך לשוב אלינו? איך הוא צריך לשוב? הוא ודאי לא. ניסיון הראשון לקלוט את המושג של תשובה. שאלה שנייה שנמצאת כבר בכותרת הדברים, הרמב״ם אומר שכל השנה יפה לי תשובה, וכל השנה יפה לתפילה ולצעקה, נכון? אף על פי כן, 10 ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, יש להם עניין מיוחד וזמן מיוחד, שנאמר, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. אבל השאלה השנייה שאני מבקש להיכנס אליה, ואת שתי השאלות האלה קובע האדמו"ר הזקן במאמר יסודי מאוד על יום כיפור, גם את זו הראשונה שאמרתי וגם את השנייה, בלי להיכנס שוב לעניין התשובה. אני מבין שזו מתנה אדירה, ושזה דבר שתשובה קדמה לעולם. אני מבין שיש תשובה, אבל אני מבין שמי ששב, מוכלים לו. כתוב, עבר אדם על עשה. קוראים את הגמרא של 3 חילוקי כפרה ו4 חילוקי כפרה. עבר אדם על עשה, יש שם ביטוי. אינו זז משם, ועשה תשובה. אינו זז משם עד... שמוכלים, מה זה אינו זז משם? למה לא להגיד לו חכה 10 ימים? מה זה 10 ימים? זה ארכה? הרי תשובה זה משהו שצריך להתרחש, אם הוא מתרחש. אז כיוון שעושה אדם תשובה, מוכלים לו, נכון? מה העניין של 10 ימי תשובה? עד כאן שתי שאלות במושג תשובה. אני חושב שהן מאוד עקרוניות. שאלה שלישית כבר מכניסה אותנו קצת ליום הכיפורי. יום הכיפורים הוא יום סליחה ומחילה וכפרה, כי ביום הזה יכפר עליכם, יטהר אתכם מכל חטאותיכם. הוא יום כפרה, הוא יום טהרה, לפני השם תטהרו. אבל יום הכיפורים הוא עוד יום. חז"ל אומרים שיום הכיפורים הוא היום שבו מקבל משה רבינו את התורה. המקור של זה הוא במשנה במסכת תענית, לפנינו במקור הראשון, ופה הוא מופיע כיום טוב. לא רק יום טוב במובן ההלכתי של דיני יום טוב, שלא חלים כי זה דין של שבת שבתון. לא היו ימים טובים, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ15 באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאים לבן שאולים שלא לבייש את מי שאין לו. כל הכלים טעונים טבילה, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים, ומה היו אומרות? בחור, סנה עיניך וראה מה אתה בורר לך. אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. ואומר, תנו לה מפרי ידיה ויעללוה בשערים מעשיה. וכן הוא אומר, צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זו מתן תורה, ביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן. זאת המשנה שחותמת את מסכת תענית. מסבירים מיד המפרשים, כאן מובאים דברי הרב מברטנורה, יום חתונתו זה מתן תורה. שלא נתבלבל, לא חג השבועות או איזשהו יום אחר, יום הכיפורים שבו ניתנו לוחות אחרונות. יום הכיפורים שעליו אמרנו שבנות ירושלים יוצאות וחולות, שבו ניתנו לוחות אחרונות. ואגב זה כתוב, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן. זה בניין בית המקדש, אומר הרב, שנתחנך ביום הכיפורים. קודם כל, לפני שממשיכים, רק הערה בסוגריים, זה פילי צריך לחשוב לפעמים על הציור הזה, אנחנו כל כך רחוקים מציור הגאולה, ובעזרת השם כל כך קרובים, וצריכים להיות עוד יותר קרובים, ולעשות שנהיה קרובים. אז ככל שנצייר לעצמנו, נתקרב. נדמה לי שיום כיפור שלנו היום, אם יש יום בשנה שהוא שונה מאיך שבעזרת השם הוא יהיה בעוד יומיים, שבית המקדש ייבנה, וכולנו ניתקע עם הטרמפים ונגיע לירושלים, אז היום שהכי שונה מכל הימים זה יום כיפור. חשבתם על זה פעם? למשל, היום שבו מתפללים הכי פחות זה יום כיפור. אני תמיד מרחם על החזנים. יום כיפור אף אחד לא ישמע אותם, כולם עומדים בחוץ וחכים שכהן גדול יצא בשלום בלי פגע. כולם ישירו שהם מחכים, בסדר, נו. וכך יש עוד הרבה שינויים, עוד הרבה שינויים. לא יהיה מזגן, יחכו בחוץ, צפוף. השמחה הגדולה היא במוצאי יום כיפור, כשיוצאים ועושים סעודה לכהן הגדול. בסדר, במוצאי יום כיפור זה הזמן שמתחילים לברוח. שהכל מתהפך. אבל אחד הדברים המתהפכים, תחשבו לפי המשנה, אמנם חלק מהמפרשים נתלבטו בזה עד כדי שניסו ללכת אחרת, אבל מה כתוב? נו, מה עושים אחר הצהריים ביום כיפור? מה מפחדים להגיד מה שכתוב? מה עושים אחר הצהריים ביום כיפור? יוצאים למחולות. נעילה. יוצאים לרקוד. מקובלים אמרו, יוצאים לרקוד ואומרים, בחור, סנה עיניך וראה. ככה פונים אל הדוד. מישהי אחרת שאתה בוחר, זה הזמן לבחור. אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. מכיר את האיחוס שלנו? אבל יום הכיפורים אחר הצהריים, יום חתונתו. וזה נקרא יום חתונתו, למה? כי זה מתן תורה. וביום הזה יורד משה רבינו אחרי 40 יום, והוא יום מתן תורה שבו ניתנו לוחות אחרונו. מה מהשמחה, מה מעניין לוחות אחרונות, מה מעניין מתן תורה בא לידי ביטוי ביום הכיפורים? בסדר, זו שאלה שלישית. שאלתי מקודם שתי שאלות בעניין התשובה. אנחנו עסוקים בהמון דברים ביום כיפור. יש לנו חמש תפילות ביום כיפור. יום יחיד בשנה. מזכירים, אני חושב, את מעמד הר סיני בראש השנה הרבה יותר מאשר ביום כיפור. בשופרות, אתה נגלת. נכון? הר תורה, הר סיני, מעמד התורה. איפה בא יום חתונתו? זה יום מתן תורה של יום הכיפורים. ביום הכיפורים. בתפילות יום הכיפורים, בעבודת יום הכיפורים. נכון? אנחנו מדברים על סדר העבודה ושחרית ותשובה ויונה ביום כיפור ונעילה. זו שאלה חשובה שצריך לתת עליה את הדעת. מעניין שיום חתונתו זה היום שבו ניתנו לוחות אחרונות. חג השבועות לא נקרא יום מתן תורה, זה היום שבו עולה משה רבינו להר לקבל תורה. אבל התורה הזאת נשברת ב-17 בתמוז. אני רוצה לפתוח במקור השני בדברים של האדמו"ר הזקן בעל התניא בהגדרת שתי השאלות הראשונות ששאלנו. עכשיו אני רוצה להתחיל, ונדמה לי שיש כאן יסוד שהוא מהפכה בכל התפיסה, לפחות כך אני חשתי בו. אנחנו מדברים על עניין התשובה. זוכרים מה שאלנו? מה זאת תשובה? מי יתרחק במושג התשובה? אני מהקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא ממני. ובית, מה זה עשרת ימי תשובה? אך העניין הוא כי עניין התשובה הוא להשיב פנים בפנים אליו יתברך. כי הלא התשובה הוא לשוב ולהתקרב אליו יתברך. ולכאורה לא שייך לשון זה לגבי הקדוש ברוך הוא. דכתיב בי את השמיים ואת הארץ אני מלא. ולמה צריך לשוב ולהתקרב אליו יתברך? ובמה נתרחק? אלא העניין הוא כמשל שני בני אדם שעומדים זה אצל זה. רק שחוזרים עורף זה מזה. אין לך ריחוק גדול מזה, ואין קירוב, אלא בהחזרת פנים אל פנים. אנחנו נמשיך מכאן עוד שנייה. תבינו מה כתוב פה. כתוב פה שהעולם הוא עגול. נכון? בציור עם שני אוהבים נמצאים במרחק פיזי, הם בעצם בכל מצב באותו מרחק, כי העולם הוא עגול, נכון? לא משנה איפה הם יהיו. אתם יודעים מהו מרחק אמיתי בין שני אוהבים? מתי באמת רחוקים? זה דבר מופלא. מרחק אמיתי בין אוהבים הוא שנמצאים אחד ליד השני. שממש נמצאים ביחד. תחשבו על זה במושגים הכי אינטימיים. של אדם וחברו, של איש ואשתו. שנמצאים יחד, אבל מפנים את העורף. ומי מה המרחק עכשיו? כל העולם כולו. אתם מבינים נפשית מה אנחנו אומרים? זה מזה היא לא מציאות שבה אנחנו רחוקים טכנית. היא מציאות שבה המרחק בעצם את המציאות הנפשית ששנינו נמצאים בה. יכול להיות שאני הכי קרוב. יכול להיות שאני פועל את כל הפעילות הכי נורמלית שיש. כלפי חוץ העולם אומר שהכל נפלא. אנחנו גרים ביחד. אנחנו נוגעים פה בנושא מאוד רגיש, מאוד מהותי. בהגדרות החיצוניות, הכל מצוין. אבל מה שמתרחש פה, הוא התיאור של הדבר הכי הכי מרוחק. זה מרחק הרבה יותר גדול מהמרחק שהיה בינינו, כשהיינו בשני הצדדים של העולם והתגעגענו זה לזו וזו לזו. נכון? אני ממשיך את הדברים של האדמו"ר הזקן. אנחנו נחזור לדוגמה הזאת עוד מעט. וכך הנה הכתיב, שמח שאני מביא את הדברים מבפנים, הכרחתם אותי לראות בפנים, אז זה עוזר להתרגל למושגים. וראית את אחוריי ופניי לא יראו. מור הזקן כאילו בא להסביר עכשיו איך אני אומר את הדבר הזה כלפי ישראל והקדוש ברוך הוא. בני אדם, שני בני אדם. המושג וראית את אחוריי ופניי לא יראו שנאמר למשה רבינו, מעיד שיש בחינת פנים ואחוריים למעלה. וכתיב יאר השם פניו אליך. מה זה יאר השם פניו אליך? יאר השם אליך. יאר השם פניו אליך פירושו שההשפעה תהיה בבחינת הארת פנים מפנימיות רצונו. כדכתיב ואוהב את יעקב. הפסוק הזה הוא פסוק במלאכי. ספר מלאכי מתואר שעם ישראל, כנסת ישראל, באה אל הקדוש ברוך הוא ושואלת, במה אהבתנו? והקדוש ברוך הוא אומר להם, הלא אח עשיו ליעקב. ואוהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי. ומה אוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי? שלעשיו אתה לא נותן אוכל. דווקא כשיעקב ועשיו נפגשו, לעשיו היה הרבה יותר מליעקב. שלעשיו אין מלכויות. שלעשיו אין את כל פרק למדי של בראשית, אלוף לא תם ואלוף תמנה, אין? יש. אז מה ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי? אני ממשיך לקרוא, הוא יסביר את זה מיד. וכתיב כי מחו אמחה וכולי את זכר עמלק, שהוא בנו של עשיו. ולכן, בינתיים עוד לא יובן, זה יובן מיד, ההשפעה שמשפיע לו להחיותו הוא מבחינת אחוריים, דהיינו ציטוט מהזוהר, כמן דשדי בתר כתפוי, שנותן לשונאו, שאינו נותן ברצון גמור, רק כמי שמוכרח להשפיע, ואין השפעה זו מבחינת פנימיות ועיקר. אבל אני אחזור לזה, אני רוצה רק לראות את המכלול. לצדיק, ואני מגלה לכם סוד, בגרסה הנכונה כתוב שם לישראל, לא מדובר פה על צדיק בכלל, זה כנראה בגלל הצנזורה שינו את זה, אבל לישראל, כך צריך להיות פה, באה ההשפעה מבחינת פנימיות רצונו, שנותן ברצון גמור והארת פנים בשמחה ובטוב לבב ברוב עוז וחדווה. ועל דרך זה יובן גם כן עניין התשובה. כי הנה כתיב כי פנו אליי עורף. פירוש כי פנו אליי שפונים אליו יתברך בקיום תורתו ומצוותיו. עוד מעט נראה את הדברים בפנים ונסביר אותם לאט לאט. כן פונים אליו בקיום תורתו ומצוותיו. כן מקיימים תורה ומצוות. שומעים את הפסוק כי פנו אליי עורף. לא הפכו עורף, פנו. זה בעצם לא מסתדר עם עברית נכונה. מה זה לפנות עורף? כי פנו אליי עורף פירושו, הם פונים אליי, אבל כאילו זה עורף. דהיינו, מקיימים תורה ומצוות. אבל מכל מקום אין זה אלא בבחינת עורף, שאינו מבחינה פנימית הרצון מאהבה ותשוקה, אלא מצוות אנשים מלומדה, והולך בקרירות. והתשובה היא, החזרת פנים בפנים להיות פנימיות רצונו וחפצו בתורת השם ומצוותיו. בשמחה ובטוב לאיביו. הוא ילך לאט לאט, אבל זו מהפכה שלמה בתפיסה. תשובה איננה עניין של מי שחטא. תשובה היא לא פחות והרבה יותר. העניין של מי שצריך לשוב פנים בפנים. זה הקוד. הקוד שעליו אנחנו מדברים עכשיו זה החזרת פנים בפנים. השבת פנים בפנים. המושגים שהוא הזכיר כאן, כדי שהם יהיו מובנים, שנייה נסביר אותם. יש מה שנקרא פנימיות הרצון ויש חיצוניות הרצון. יכולים שני בני אדם לעשות את אותו דבר, וזה עושה אותו מרצון פנימי עמוק מאוד, וזה עושה אותו כי הוא מוכרח, והפעולה שמתרחשת היא בדיוק אותה פעולה. אותה פעולה בדיוק. ככל שאני יודע מהו רצוני הפנימי, שזה המושג פנים, עוד מעט נדבר עליו, ככל שאני יודע יותר את רצוני הפנימי, הרי את מה שאני עושה, אני עושה מהפנים, אני עושה מרצון. הדברים נובעים מהביטוי בזוהר הקדוש שאותו מצטט באמצע האדמו"ר הזקן. הקדוש ברוך הוא נותן לכל העולם, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. הקדוש ברוך הוא נותן כוח לכל העולם כולו. מכוח מה חי עשיו? לא מכוחו של הקדוש ברוך הוא. מי נותן את החיים לעמלק? לא הקדוש ברוך הוא. מי נותן את החיות לטומאה? לא הקדוש ברוך הוא. אבל כשאתה תעצור לרגע ותגיד, רגע, למה הקדוש ברוך הוא נותן חיים לעמלק? אז בביטוי שהוא לא יפה להגיד אותו, אומר הזוהר, כי הוא מוכרח. מה פירוש שהוא מוכרח? זה חיצוניות הרצון. בעצם, הוא קבע את רצונו. רצונו זה מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. הוא קבע שזה מה שהוא רוצה, מחו אמחה את זכר עמלק. אלא שכיוון שבעולם הזה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, וזה לעומת זה עשה אלוקים, ויש את הטוב ויש את הרע, ויש את האור ויש את החושך, ויש את הצד של עבודה זרה, יש צדדים וצדדים, אז במבנה הכללי רוצה הקדוש ברוך הוא לתת לעמלק חיות. אתה יכול להשוות את זה לרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות? וזה אותו רצה. פה הוא מגדיר מה מטרתו, ופה הוא מגדיר מה מטרתו. זה מה ששואלים בני ישראל את הקדוש ברוך הוא בספר מלאכים. במה אהבנוך? במה אהבתנו? ואז הוא אומר להם, שלכם אני נותן מהפנים. הביטוי הוא כמו האדם שחייב לתת למישהו, חייב, מה אפשר לעשות? כתוב הכתובה לו עלינו, הכל נורא והיום, אבל כתוב, מה אני יכול לעשות? אני צריך לתת לו עלינו למישהו שאני צריך לתת לו. אז אני זורק מאחורי הכתפיים ככה, אני רק לא רוצה לראות אותך. שמימרה מפורסמת בשם גדולי המפרשים וגדולי החסידות, מה היה העונש הגדול? שמימרה ידועה, מה היה העונש הגדול? אנש בעקבות החטא, אנש בעקבות החטא, אדם הראשון, מה קרה? קוץ ודרדר, טוב, חווה, ועצב תלדי בנים, אשמה נהנש, ואנחה אשמה נהנש, אפר תאכל כל ימי חייך. נו, לא רק כל כך. קבוע, אוכל קבוע. צמוד. אלא מה אתם אומרים, אפר, זה לא משתנה בטעמים. לא, היה בטח ברסלבר אמר שהאפר הזה זה בטעם של סטייק, האפר הזה בטעם של זה, ורבנו אמר, וזה מה שער משהו, מה בעיה? שר תורה על כל ימי חייך, גם אנחנו קיבלנו מן 40 שנה, פעם אמרנו שזה בטעם של דבש, פעם עגבנייה, הכל בגבי זה, זה פעם. רבוני מפשיסך אומר, מה קרה בחטא? תרחקנו מהקודש ברוך הוא. אבל פנימיות רצונו של הקודש ברוך הוא היא שנמשיך ונתקרב אליו. אז מה הוא עושה? אז הוא אומר לאדם, תשמע, יהיו מצבים, תהיינה מציאויות כאלה, שאם בצורה הפשוטה אתה לא קורא לי, אז תהיה מציאות שלא תהיה לך ברירה ואתה תקרא לי. וזה אני קמה על הקריאה הזאת. כשקוץ ודרדר תצמיח, אתה תצעק אלוקים! איזה קריאה מתוקה. נתאבה הקודש ברוך הוא לתפילתה. שכולם יזכו עד 120. אתם יודעים מה קורה בחדרי המתנה לחדרי לידה? אתם יודעים? שם שומעים הכי הרבה. אלוקים! אפילו בדרבי של ביתר בירושלים לא שומעים כל כך הרבה. כי מה זה בעצם תל דיבנים? שהמרחק ייצור פנימיות הרצון. אבל הנחש הוא מיסית. והנחש מקבל את העונש האחד. אתה תאכל אפר כל ימי חייך, ואתה אל תפנה אליי ואני לא פונה אליך, ואל תדבר איתי. אין לי ברירה. על פי הנהלים אני צריך אותך. כי הוא הנחש, הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא המוות. אני צריך אותך, אבל אל תדבר איתי, בסדר? לא רוצה לשמוע אותך. מכירים את הביטוי? מחיצוניות הרצון אני מאכיל אותך. ואתה יכול ללכת בין החבר'ה ולהגיד שאתה אוכל טוב, ואתה יכול לספר סיפורים, ואתה יכול להגיד הכל, שתהיה בריא, אתה נחש. אוהו, יש להם כוחות. אבל את מה שאתה מקבל, אתה מקבל מחיצוניות הרצון. פנימיות הרצון זה מהי המטרה האמיתית. בעברית שלנו אנחנו אומרים, תסתכל לי בפנים. כשאני אוהב מישהו, אני מסתכל לו בעיניים. באהבה גדולה ההסתכלות היא עין בעין, היא פנים בפנים. אתם יודעים מה זו תשובה, אומר האדמו"ר הזקן? מעולם לא התרחקנו מהקודש ברוך הוא, ומעולם הוא לא התרחק מאיתנו. אדרבה, לא עלינו, לפעמים כשיהודי רחוק ובצד השני של הגלובוס, נו, אז יש איזו התעוררות שפתאום קורית. אבל דווקא כשאתה נמצא בתוך המערכת המסודרת ובמצוות אנשים מלומדה, אפשר להיות אחד ליד השני, עורף מול עורף, בהסתר פנים. מבינים עכשיו את המושג הסתר פנים? הפנים מוסתרות, פשוט הפנים מסובבות, הפנימיות מסובבת. אתה עובד את השם, אתה מקיים את תורתו, אתה מקיים את מצוותיו, הכל בסדר, אבל הכל בקרירות. תשובה היא לעבוד את השם מהפנים. תשובה היא לעבוד את השם מפנימיות. בואו נעבור שנייה על הפסוקים שהוא אומר כשהוא בונה את זה. אז תראו עד כמה בעצם אין פה שום חידוש. זה יסוד היסודות, זה דברים שמופיעים בראשונים ובהתחלה, זה יסוד היסודות. אבל הצדיק, אתם רואים את השורות האחרונות, אבל לישראל צריך להיות, באה ההשפעה מבחינת פנימיות רצונו, שנותן ברצון גמור ובהארת פנים בשמחה ובטוב ליבב ברוב עוז וחדווה. יאר השם פניו אליך, ואז מה? ויחונקה. כשיאר השם פניו אליך, כשיש הארת פנים, אז יש מתנת חינם ללא שום גבול. ועל דרך זה יובן גם כן עניין התשובה, כי הנה כתיב כי פנו אליי עורף. תראו איזה עומק בהבנת הפסוק. הפסוק הוא פסוק בירמיהו. בוא עם אצבע אחת נשאר פה ונראה את המקור. שם מתאר ירמיה הנביא את המצב של עם ישראל. וכשאנחנו קוראים את זה, זה נראה לנו כאילו זה מדבר על דברים רחוקים, על עבודה זרה פרימיטיבית, על דברים רחוקים מאיתנו. אבל זה מדבר אלינו, התורה היא נצחית, זה חייב לדבר אליי פה עכשיו. כבושת גנב כי יימצא, כן הובישו בית ישראל. כמו גנב. שכשתופסים אותו, הוא מתבייש. אבל הוא גנב. כן הובישו בית ישראל במעשיהם, הם במלכיהם, שריהם וכהניהם ונביאיהם. אומרים לעץ, אבי אתה. ולאבן, את ילידתן. כי פנו אליי עורף ולא פנים. ובעת רעתם יאמרו, קומה והושיענו. אז על מה מדובר? מדובר על יהודים שלא פונים לקדוש ברוך הוא או כן פונים לקדוש ברוך הוא? פונים. כי בעת רעתם יאמרו, קומה והושיענו. אז מתי הם פנו אליי עורף ולא פנים? אם הם אומרים לעץ, אבי אתה, ולאבן את ילידתני, אז מדובר בעובדי עבודה זרה חשוכים, רחוקים. מה הם בכלל רלוונטיים? אז איך הם אומרים בעת צרה, קומה והושיענו? אז תמיד הבנתי, טוב, זה עובדי עבודה זרה שפתאום... צריך להתחיל לתפוס. העבודה זרה היא לא העץ ולא האבן. אתם יודעים מהו יסוד העבודה זרה? יסוד העבודה זרה הוא לחשוב שיש פה משהו חוץ מאין עוד מלבדו. היסוד של העבודה זרה נמצא פה בתוכי. כל עוד יש בעולם ישות, יש בעולם גאווה, יש בעולם גסות, יש בעולם גבהות, יש בעולם משהו אחר שאני ארא ממנו. ובכן, תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת. מה פירוש? זה לבקש לפחד? זה לבקש לפחד מהקדוש ברוך הוא, כי אם זה באמת ממילא אני לא מפחד מכלום. כי כשתיתן פחדך השם אלוקינו על כל החלקים שבי, אז אין שום דבר אחר בעולם שאני ארא ממנו. פנו אליי עורף ולא פנים, פירושו ממלאים את התפקיד. כי הביטוי בעברית הוא מוזר, פנו אליי עורף. פנו אליי זאת אומרת הם פונים אליי, אבל עם העורף. הם פונים אליי. הם פונים יפה, במכתב, הם אומרים קיימנו הכל הכל, הנה וי, סימנתי את זה, סימנתי את זה, הכל בסדר. פנו אליי עורף. בעל התניא שואל את מה בעיקר צריכה לערער מציאות התשובה. אנחנו התרגלנו לחשוב שהיא צריכה לערער מי שנמצא רחוק, או היא צריכה לערער אותי על החטא שחטאתי. בסדר? נכון. זה הכל? עיקר תפקידה של התשובה הוא לערער בי את הקרירות שלי. הוא להשיב את העורף ולהפוך פנים. עיקר התשובה בזוגיות, אימא. היא לחזור מהצד השני של העולם? בסדר. זה באמת חריג. זה באמת בעיה. או שעיקר התשובה היא להסתכל פנים בפנים. להסתכל עיניים בעיניים. תשובה כלשונה היא להעביר את הדברים מהמקום הקר אל המקום החם. כשרבינו אומר בצוואה האחרונה שלו, בפרשה שקראנו השבת, בצוואה האחרונה שלו ביטוי מדהים, צוואה האחרונה של משה רבינו, הוא פונה אל עם ישראל ואומר להם במקור הבא, לא בישעיהו, במקור הבא, עוד רגע נחזור לישעיהו. ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושע בן נון. עוד כמה פסוקים אומר לו הקדוש ברוך הוא, עלה אל הר העברים ומות שם, נכון? אחרי זה תבוא וזאת הברכה, ולפי רוב המפרשים וזאת הברכה, זה כבר הברכה, זה לא מה שהוא יגיד אחר כך, אלא וזאת הברכה, אלא הברכה שהוא ברך לפני מותו. מה הוא אומר עכשיו מילים אחרונות שלו? ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם ובהושע בן נון, ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל ויאמר עליהם. תשמעו איזה ביטוי מדהים. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. איזה דברי תורה? אמרת לנו כבר את הכל, אמרת את הרי אגם מצוות. עכשיו מה אתה אומר? מה הבקשה האחרונה? שימו לב. מה זה לשים לב? חשבתם פעם? שימו לב, שדה התעופה צועקים אנאונסמנט, תשומת לב, תשומת לב. באנגלית תשומת לב זה pay attention, נכון? שלא יחסו עליי מי שדוברי אנגלית פה, אני אף פעם לא הבנתי. pay attention, כל דבר באנגלית זה pay, זה אני יודע, זה באנגלית, אז זה pay. סדר? מה זה pay attention? תשלם מה? attention זה משהו עם הכרה, עם איפה הלב ואיפה שימו. אבל האמת היא, תצחקו, תצחקו על pay, מה זה שימו לב? איך לשים אותו? בסדר, אני אשים לב. איפה לשים אותו? זה הפך להיות איזה סלנג כזה. שימו לב. זה הפך להיות כזה סלנג שאצלנו לשים לב, זה, שים לב. שים לב, זה שטריות, יש חתול. שים לב, יש... שים, את כל הלב צריך לשים, תגיד, יש חתול. בסדר. אל תתרגש מכל דבר, אל תתלהב. מכירים? מה אתה מתלהב? בסדר, יש חתול. מה זה שימו לב? אתם לא צמחונים. פעם אמר לי חבר קרדיולוג שהוא יגדיר לי מה זה נקרא לשים לב, וזה גבל. אמר לי, היום הרפואה יכולה להסביר לך את הכל, הוא מנתח לב גדול עד 120 לכולם, זה סגולה לדבר, זה סגולה לבריאות. אמר לי, אתה יודע, ניתוח לב האמת זה הניתוח הכי קל שיש. קודם כל התרחקתי קצת כדי שזה יהיה אקדמאי, ושאלתי אותו למה. אז מה אני אגיד לך? כי בעצם מה שאני צריך כמנתח לב, זה קצת אותך, זה בעיקר שולחן. התרחקתי עוד קצת. אמרתי לי, יסביר. אז הוא אומר, אני אסביר. אם למשל אני צריך לנתח לך צ'ופצ'יק באף, אז מה אני אעשה? אני אוציא לך את האף? אז אני חייב לעבוד איתך. אומרים לי בהרדמה מקומית, אבל אתה כזה איסטניסט, אתה קופץ, אז צריך הרדמה כזאת, הרדמה כזאת. אני חייב להתחשב בך כל הזמן בגלל הצ'ופצ'יק. אתה בכלל לא מעניין אותי, מעניין אותי הצ'ופצ'יק באף, אני צריך לפתור את הבעיה. ואני חייב להתחשב בכל הבעיות הנפשיות שלך. אבל אם למשל אני צריך לנתח את הלב שלך, אתה יודע מה עושים? עושים ריץ רץ קטן. מוציאים את הלב. שמים על השולחן. מבינים מה זה שימו לב? שמים אותו. תשתי הבריא. אני שם מישהו שיבדוק שאתה עוד איכשהו קשור. ובסוף מחזירים. מאז שהייתי ילד, תמיד אמרו לי להחזיר כל דבר בסוף לארון. אז אני בסוף מחזיר. אם אני אשכח פעם, זה לא מעין. אבל ככה, לוקחים ומחזירים. אין שכחה לפני כיסא קודם, מחזירים את זה. זה עוד דבר ש... שאלתי אותו, ויש עוד דבר שככה עושים? הוא אומר, אני מקווה שלא יעשו לך את זה בשום דבר אחר, כי אז זה לא חוזר. זה פלא עצום. זה המושג לשים לב. אין איזה משמעות אחרת. ואל תתפעלו מזה שהתורה ידעה את זה. למשל, ממתי המדע יודע שהאיזון של האדם נמצא באוזן? והתורה ידעה שזה אוזן. ממתי המדע יודע שמה שיש בעין זה עין, זאת אומרת מעיין, ואבו היום אל העין. ולכן זה עין. כלומר, זה לא נוזל, זה מעיין, מפקה כל הזמן, ואוי ואבו אם המעיין לא יפקה פה. אז כמה זמן יודעים את זה? תורה יודעת שזה עין. היא יודעת שזה אוזן. הזמן קצר, זה נכון לגבי כל איבר בגוף שמופיע בתורה. וזה נכון לגבי הלב. יודעים מה מבקש ילד כשהוא מבקש מאבא לשים לב? אומר, אבא, יכול להיות שעכשיו אתה באמריקה. אבל כמו הסיפור על המנתח, את הלב תשאיר פה. אני אחזיר לך. אל תיתן לי כסף. אני צריך את הלב שלך. אתם יודעים מה אומר משה רבינו במשפט האחרון? לא צריך את המצוות שלכם. אני צריך את הלב שלכם. זה משפט הצוואה שלך. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. למה? המשך. כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. אתם מבינים מה זה פנימיות הרצון? אתה יכול לעשות הכל על ניוטרל, וזה יהיה 10, והמבחן יהיה 10 עם בונוס. ונכנסת ל-18 ויצאת מ-18 כמו בהקפאה. ולא קרה כלום. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. למה? כי לא דבר ריק הוא מכם, אומרים חז"ל, ואם ריק הוא, מכם הוא ריק. מבינים מה זה פנימיות הרצון? רציתי להגיד שזה לא חידוש של התניא, זה רמב"ם. זה רמב"ם, זה משה רבינו והאזינו. ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. אתם יודעים מה כתוב פה? מה מצליח לעבור מאב לבן, מאדם לאדם? מה שאתה באמת חי אותו. מה שאתה באמת באמת חי אותו, משהו בפנימיות הרצון. משהו לא בפנימיות הרצון, הוא לא חי. הוא מציאות, אבל הוא לא חי. פנו אליי עורף, ולא פנים, ולא פנים. זו עברית שאין כמותה. פנו עורף. הם עושים הכל, אבל אין שם פנים. אתם יודעים מה ההבדל בין העורף לפנים? אם נסתכל כולם אחד על השני רק על העורף, כולנו נראים אותו דבר. אם נסתכל על הפנים, כל עין היא אחרת. כל פנים זה פנים אחר לגמרי. אין אף אחד דומה. אין שום דבר דומה אחד לשני. שם במרכז העין נמצא האישון. אתם יודעים מה זה האישון? אתם יודעים מה זה האישון שלי? האישון זה החור השחור הקטן הזה שבו האדם רואה, נכון? זה האישון, וזה רואה האדם. תסתכלו איש על רעהו, אתה יודע את מי אתה רואה באישון של חברך? את מי אתה רואה באישון של חברך? אותך, נכון? כשאתה מסתכל, כשאני מסתכל באישון של שמואל והוא מסתכל באישון שלי, אנחנו רואים באישון שלו אותי ובאישון שלי אותו. אמת? זה דבר פילי. אגב, אתם יודעים למה זה נקרא אישון? אישון, זו מילה בתורה. יצרנו כאישון אינו. אישון. פיל, אתם יודעים מה זה? זה פיל פילון. זוכרים? זוכרים, נכון? איש, יודעים? אישון. זה טוב להסתכל באישון, כי סוף סוף אתה רואה את הגודל האמיתי שלך. אבל תקשיבו טוב. מסתבר שלשמואל יש אישון כדי שאני אוכל לראות את עצמי. תגידו, אתם שומעים? אתם מבינים מה קורה לאדם שאין לו אל מי להסתכל? אתם מבינים מה קורה לאדם שאל האישון שלו אף אחד לא מסתכל? זה אישון בלי איש. אתם יודעים מה כתוב בפרשת האזינו? יצרנו כאישון עינו. תחזיקו, זה גבלת. אתם יודעים מה אומר הקדוש ברוך הוא? כשאני מסתכל אליכם, אתם יודעים את מי אני רואה? כשאני מסתכל אליכם, אתם יודעים את מי אני רואה? אותי. כי אתם חלק השם עמו ממש. אתם רוצים לראות אתכם? תסתכלו אליי. כי יאר השם פניו אליך. אבל צריך לעשות את זה משני הצדדים יחד. לכן כתוב בפסוק, יאר השם פניו איתנו. לדעת בארץ דרכך. אתם יודעים מה זה יאר השם פניו איתנו? יחד. בהתארות הדילטטה, התארות הדילאינה. שמינים את המילה תשובה? תשובה זה תסתובב כבר מותק. אתה מוכן להסתובב? זה לא באטלנטה, תסתובב פה. אתה יודע למה אתה לא מוכן להסתובב? כי יותר קל לך לטפל באטלנטה מלטפל במי שנמצא איתך וביכולת להסתכל פנים בפנים. שוב, על חטאים זה דבר חדאי שצריך לעשות, זה החלק הקל. אבל החלק הגדול זה להשיב את הפנים איש לאשתו, איש לרעהו, הדוד, הדוד אל הרעיה, האדם אל קונו והקונה אל האדם. שובו אליי ואשובה עליכם. שובנו אלוקי ישראל. שימו לבבכם לכל הדברים, אומר משה רבינו ביום האחרון, כי אתם יודעים על מה הוא מדבר ביום האחרון? על דבר אחד, על תשובה. ביום האחרון הוא אומר את כל פרשת ניצבים וילך. מה הוא אומר ביום האחרון? הוא אומר, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. על מה הוא מדבר? זה היום האחרון. אז הוא מסכם את היום האחרון. וכשהוא מסכם את הכל, הוא אומר, לזה התכוונתי, שימו לבבכם. את הלב אפשר לשים ולהיות באמריקה. זה הכוח שלך, האדם. ואפשר להיות פה בלי הלב. האנטיתזה של זה. אני חוזר למקור של האדמור הזקן. האנטיתזה של זה, זה מה? אבל מכל מקום אין זה אלא בבחינת עורף שאינו מבחינת פנימית הרצון מאהבה ותשוקה אלא מצוות אנשים מלומדה והולך בקרירות. מכירים את המושג מצוות אנשים מלומדה? מושג ידוע. בואו תראו את מקורות, תראו כמה שזה הפשט של המקור. ישעיהו: ויאמר השם, יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כי בדוני וליבו רחק ממני, ותהי יראתם אותי כמצוות אנשים מלומדה. אז על מה מדובר פה? על כאלה שלא באו לבית כנסת? מה פתאום? הם באו כל יום. 100% הבית הכנסת עובד יופי, הם לומדים כל יום בסדר גמור. ותהי יראתם אותי, יש מערכת, הכל מסודר. ניגש העם הזה בפיו, בשפתיו כיבדוני, וליבו רחק ממני. אז מה התוצאה? ותהי יראתם אותי כמצוות אנשים מלומדה. לכן, תשמעו את הפסוק, הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. לא הבנתי. יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא. לא כתוב פה מכות. טועים, כי כתוב בפסוק, ויפלא השם את מכותך, אז מיד זה מצלצל לנו מכות. אתם יודעים מה זה יוסיף להפליא הפלא ופלא? מה השורש של להפליא הפלא ופלא? אני מה? אסתתר. ואסתתר. ואסתתר. ואז אולי יום אחד תחפשו אותי כבר. אנחנו מדי ביחד. אתם יודעים מה האויב הכי גדול של אהבת אמת? המובן מאליו. הרי הכל בסדר. אנחנו ביחד. יש כתובה, לא? הכל מסודר. מה אני מגלה? מתי את הפנים, לא מתי את הפנים, מתי את האורך, לא מתי את האורך. זה פרטים. קל יותר לטפל בכל הגלובוס מלסובב את הפנים. מגוף ראשון אני יודע כמה זאת אמת, כמה זה פשוט. אתם יודעים מה זה יום הכיפורים? זה יום החתונה. התמונה של הצלמים מהחתונה זה החתן והכלה מסתכלים אחד אל השני, לא? זה התמונה שכל צלם מקצועי מחפש. זה שמים על האלבום בהתחלה, יום חתונתו. שימו לבבכם. והתשובה, הוא מסיים, אני חוזר למשפט האחרון, היא החזרת פנים בפנים להיות פנימיות רצונו וחפצו. תשמעו את הביטוי. להיות פנימיות רצונו וחפצו בתורת השם ומצוותיו. אני יכול לרצות הרבה דברים, אבל השאלה מה אני באמת רוצה בפנים. אתם יודעים מה זה פנימיות רצונו? אדם אומר, תשמע, אני, וזה לעומת זה, זה יותר קל להסביר את זה. אני יודע שזה לא טוב לי הדבר הזה, אני יודע, אבל אני מחור. לא טוב לי, נו, אני יודע. אני באמצע תהליך מילה. אבל מה לעשות? מחור. בעברית קוראים לזה, מה לעשות? בא לי. מה לעשות? אני לא יכול, לא מתגבר. רוצה. זה נקרא פנימיות הרצון. במובן לצד הזה. עכשיו תהפכו את זה פשוט. תשובה זה להגיע לזה שזה פנימיות רצוני. והמקור שלו, להיות פנימיות רצונו וחפצו בתורת השם ומצוותיו בשמחה ובטוב ליבב מרוב כל. אתם יודעים לאן הוא מתכוון? הוא מתכוון פה לפסוק, נכון? אתם יודעים לאיזה פסוק הוא מתכוון? בואו תשמעו את הפסוק. הפסוק נמצא בעמוד השני, נזכיר לעצמנו אותו, וגם הוא מהדברים האחרונים של משה רבינו. משה רבינו אומר את כל פרשת התוכחה ואת פרשת הקללה. ואז באמצע פרשת הקללה הוא בא ואומר, אני רוצה להגיד לכם למה כל זה קורה. והוא אומר כך, אני קורא בכוונה את הפסוקים, כי על פי הפסוקים לכאורה כל מה שאמרנו זה דרשה יפה, וזה לא הפשט. בפסוקים כתוב כך: ובאו עליך כל הכללות האלה ורדפוך. זה צריך לקרוא בשקט, אבל אנחנו לומדים, נכון? קוראים בשקט, אז לא שמים לב. והשיגוך עד ישמדך. למה תוכחה לו עלינו? למה? כי לא שמעת בכל השם אלוהיך, נו, לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווה. אז אני שואל עכשיו את הלומד, למה חלילה באים כללות? למה יש פורענות? מה התשובה? לא שמעת לשמור. נכון? זהו. עכשיו, והיו בך לאות ולמופת, בך הכללות האלה, ולזרעך עד עולם. למה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. לא הבנתי דבר אחר. כלומר, שם, האמת היא שאם קוראים פשט, אז מה שאומרים הילדים, עבדתי עליכם עכשיו. לא ככה קוראים. גמרנו את שני הפסוקים הראשונים, ועכשיו אני אקרא פשט. תחת אשר לא עבדת, אתם רואים את פסוק מ' ז', נלמד תורה יחד. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אוי, ואתה יודע מה יקרה? ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך ברעב ובצמא ובעירום ובחוסר כל. כך בעצם צריך לקרוא. זה הפשט. בסדר? גם פשט מותר. ככה צריך לקרוא. נו, ובאים מחסידים וממציאים כאן שהעיקר זה עבודת השם בשמחה וכו'. בואו תשמעו מי יחסידים. רמב״ם. הרמב״ם יש לפעמים מה שהוא קורא לעלות על מוקש בהתנדבות. לפעמים, הוא לא עושה את זה הרבה. אבל לפעמים כשהוא עולה על מוקש בהתנדבות, בא לך לשאול הרמב״ם בשביל מה אתה עושה את זה, כולם ידברו. באמת, אתה הרי רמב״ם, פה אתה... ככה. למשל, הוא נכנס בהלכות מלכים, לדבר על מצוות בני נוח, מה זה נקרא דינים. תוך כדי פתאום מוקש בהתנדבות. ולכן שמעון ולוי תרגו את כל בעלי, מה אתה עושה? אתה יודע מה יגידו עליך מחר בוועדות? מה אתה עושה? בשביל מה לך? עזוב, יש שם את כל השיטות, תגיד, ובנושא של שמעון ולוי, תלמדו תנ"ך, מה אני אומר, אני רמב"ם. אבל יש לו לפעמים ככה איזה, זה משהו מעניין. יש עוד מוקש שהוא נכנס בהתנדבות הפעם. הוא מדבר על שמחת בית השואבה ומסביר שבכל המועדים, בכל המועדים, זה אני אומר לכם בעל פה, עוד לפני כן כתוב שם, ותמיד היה שמחה, אבל בסוכות, שי, חבל על הזמן. כל ערב וערב הייתה שמחת בית השואבה, מערב יום טוב, מתמיד של בין הארבעים, ועד הבוקר, לילה לילה, כל ערב היה שם קדושת, אבל לילה לבן, בקדושה. שמחה כזו, והוא מתאר מה היה. ואז הוא אומר כך, מצווה להרבות בשמחה זו. כלומר, כל מה שהוא תאר עד עכשיו לא מספיק. עוד להרבות. ולא היו עושים אותה מהארץ, וכל מי שירצה, אלא כל, אלא גדולי חכמי ישראל, וראשי הישיבות, והסנהדרין, והחסידים, והזקנים, ואנשי מעשה. הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ומסמכין במקדש בימי חג הסוכות. וכל העם, האנשים והאנשים כולם באים לראות ולשמוע. אני אגיד לכם לאן אני לוקח את כל הדברים שאני רוצה עוד רגע ברמב״ם. לשאלה שתמיד התרידה אותי. אני אגדיר אותה בצורה פשוטה. 30 יום קודם החג צריך לעסוק בהלכות החג. ה-30 יום קודם פסח צריך לעסוק בפסח. אז נכנסים לפסח. אתם זוכרים את האווירה של פסח 30 יום קודם הפסח? זה פסח 30 יום. נכון? לא זזים, לא משמיע, הכל פסח. 30 יום קודם סוכות צריך לעסוק בסוכות, נכון? אבל אי אפשר. כי יש ראש השנה. יש יום כיפור. עכשיו, נכון שזה ימים נוראים, ורק במוצאי יום כיפור עושים סוויץ' ועכשיו מתחילים הימים השמחים, נכון? אז מה עושים 30 יום קודם אחד? מסובך. יש סוויץ' באמצע, נכון? אתם מכירים? החברה המודרנית רגילה לזה, שנדע רק שמחות, אבל אנחנו רגילים את זה. אתם מכירים את המוזיקה של רשת ג' ביום הזיכרון? נכון? שאז אתה הולך לאט, שותה קפה לאט, נכון? חושב לאט, פתאום, ז'ופ, עכשיו אתה שותה קפה מהר, הולך מהר, נכון? זה ממש המבנה הנפשי הטבעי של האדם, זה בדיוק המבניות הנפשית. זה קורה לנו עוד פעם, לפעמים זה קורה לנו במוצאי יום כיפור. זו טרגדיה. זה יכול להיות מכת עולם. אני רוצה להגיד לכם ש-30 יום קודם החג צריכים להתחיל לשאול ולדרוש בהלכות החג, כי כל עניינה של תשובה זה שמחה. כל עניינה של תשובה זה השמחה של להסתכל פנים בפנים. אין שמחה אחרת בעולם. אי אפשר להיכנס אל הסוכה ולחיות את הקדוש ברוך הוא בסוכה ממש אם אתה לא עובר את שמחת התשובה. שמחת התשובה זה ייסורים, זה ימים נוראיים, כי אתה נוגע בכל, זה טיפול אמיתי, זה טיפול זוגי אמיתי, זה טיפול אמת, זה לגעת בכל הנקודות. 30 יום קודם החג מתחילים לשאול ולדרוש בהלכות החג. איך? במה אתה רוצה לשמוח? אתה רוצה שזה יהיה מתמימיות הרצון? אז בוא נתחיל לטפל בתמימיות הרצון. אז בוא נראה מה מעכב. אתה רוצה לשמוח סתם בטיול, ולפני כן 10 ימים להיות עצוב. בסדר. טוב, זו חלוקה אחרת. זה משחק ילדים. עזוב, אין לי כוח. לא שותף. אתה רוצה לשמוח בחתונה שלך? אז זאת אומרת שכשאני מטפל 10 ימים בשאלות האמיתיות, זה לא חלק מהשמחה? עכשיו שרק פותחים מתנות? אתם מבינים איך 30 יום קודם החג שואלים ודורשים בלכות החג? איך תשמח אם יש מלך אחר חוץ מהקודש ברוך הוא? אפשר לשמוח? קודם כל, תדע את מי אתה ממליך. אתם תראו עוד רגע איך זה הולך לתוך יום הכיפורים. זה דבר מופלא, זה מהלך אחד. זה יום חתונתו. תשמעו את הרמב"ם הלאה. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. הוא מדבר פה עכשיו לא על סוכות, הוא מדבר פה עכשיו על המצוות באשר הן מצוות. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה. אתם שמים טוב לב למשפט? קשה לאדם לשמוח מפנימיות רצונו במשהו שהוא כפוי עליו, לכן זו עבודה גדולה. השמחה להיות עם כל הלב במה שהוא באמת, אני יודע שהוא אני בשכל. אני יודע. בפיו ובשפתיו כיבדוני. ותהי יראתם אותי כמצוות אנשים מלומדה. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו. שמעתם ביטוי ברמב״ם? להיפרע ממנו? הרמב״ם משתמש בביטוי הזה על מי שבורח מהמלחמה וממיס את לבב אחיו. מה הוא עשה? הוא קיים תרי"ג מצוות או לא? קיים! צדיק! אלא מה? לא שמח מפנימיות רצונו. רמב״ם זה פה, רמב״ם או שזה רב נחמן? עכשיו מה הולך פה? הוא להיפרע ממנו. שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. נו, הרמב״ם ידע לקרוא פסוקים. אגב, אתם שמתם לב למה שהרמב״ם עשה לנו? הוא לא כתב את שתי המילים מרוב קול. כי מי שקורא מרוב קול וזוכר בעל פה את הפסוקים אומר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב קול ועבדת את אויביך מחוסר קול. הרמב״ם לא רצה שניפול, אז הוא עשה לנו תרגיל. ככה אני קורא את הפסוקים. מוקש, מוקש. בסדר, תתלוננו. אני ככה בזה. כלומר, למה באה הכללה? למה באה תוכיחה? למה אדם מגיע למצב של תוכיחה? כי הוא עובד את השם, וזאת הטרגדיה, הוא באמת עובד. והוא תוך כדי יכול להגיד לעץ, אבי אתה, ולאבן, את ילידתני. עוד פעם, קשה לנו להבין, כי אנחנו מציירים את העץ הפיזי ואת האבן הפיזית. לעץ אבי אתה ולאבן את ילידתני, זה לכוח כזה ולכוח אחר, למחויבות כזאת ולמחויבות אחרת. זה לדברים שפנימיות הרצון שלי יותר חזקה. זה לאגו שלי. זה לאי נעימות. עוד מעט תראו ברמב"ם חידוש. מה ההפך משמחה? מה ההפך משמחה? מה? גאווה, נכון? סליחה, עצבות, נכון? אצל הרמב״ם לא. אצל הרמב״ם, אתם יודעים מה ההפך משמחה? גאווה. אתה יודע למה אתה לא שמח? כי הגאווה לא מאפשרת. אתם זוכרים את דוד המלך הולך ומחרקר ומפזז? זוכרים? ומיכל מסתכלת מהחלום? היא מסתכלת מהחלום ואומרת לו בעברית תקנית, אתם יודעים יידיש? פסניסט. אתם יודעים מה זה פסניסט? פסניסט זה לייבש. זה פסניסט. פסניסט זה, אתה עושה משהו ומוצאים לך את הבזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז מלך ישראל? ומה דוד המלך אומר לה? אני מעביר בזאת התנצלותי. ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ניסיתי לקפוץ יותר גבוה, לא הלך לי. היא אומרת לו, ככה כאחד הריקים? כי גלות נגלות אחד... עכשיו תשמעו את הרמב"ם מביא את זה. וכל המגיף דעתו וחולק כבוד לעצמו. למה אתה לא שמח בקודש ברוך הוא עד הסוף? כי האגו שלך לא מאפשר לך. יגידו שהשתגעתי. וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו. אתם יודעים מה זה מקומות אלו? של הריקודים שהוא תיאר. שם הוא תיאר את צורת הריקוד. צילמנו פה מהסעיף הזה, אבל בסעיף לפני כן כתוב מה צריך לעשות בריקוד. מי שיודע בכלי, בכלי. מי שיודע לנגן, לנגן. מי שלא יודע לנגן, בפה. יש שם תיאור שלהם, וקופצים, ועושים, ועם האש, ותיאור, תיאור, תיאור. וכל מי שמגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, מה הביטוי של הרמב״ם? נו, נו. חוטא ושוטה. אתם רואים שהרמב״ם לא ספר אף אחד עכשיו? חוטא ושוטה. מי שלומד רמב״ם טוב אומר חוטא מילא, אבל להיות שויטה אצל הרמב״ם זה לא טוב. כי מה יכול להיות יותר שויטה מהטמטום שיש חלילה עוד מלבדו? יש יותר שויטה. מה העיכוב שלך? שאתה לא יכול לעבוד עם הלב. בוא נעבוד על זה, שנעבוד עם הלב. זה עניין התשובה. נעבוד עם הלב. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תתהדר לפני מלך. וכל המשפיל עצמו ומשפיל עצמו במקומות אלו, המשפיל עצמו ומעיקל גופו, הוא הגדול, המכובד, העובד מאהבה. וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. וכאן הביטוי המדהים. ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ישר. לשמוח, זאת ההגדרה, לשמוח לפני ישר. השלושים יום קודם הרגל צריך להתכנן לזה. איך מתכוננים לזה? מה עושים? האמת שכאן צריך להתחיל את השיעור. כמה שורות של המקור האחרון, ושם הכל מתחיל. והנה, על בחינת החזרת פנים בפנים, ניתקנו כל עשרת ימי תשובה. אתם זוכרים שהשאלה השנייה ששאלנו הייתה, מה זה עשרת ימי תשובה? מה זה עשרה ימים? תשובה זה אינו זז עד שמוכנים לו. עשה תשובה, אז מה העניין של עשרה ימים? התחלנו בשיעורים שלנו מההתחלה בסוגיית עשר כוחות הנפש, שהם עשר הספירות, נכון? כשאנחנו מדברים על הנפש של האדם, אז אנחנו מדברים, אני לשנייה אחת בעל פה ואז נכנס לזה. מה שאמרנו עד עכשיו זה דברים נפלאים, אבל הרי אנחנו חיים בתוך העולם. ויש מלחמה קבועה בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית. מכירים אותה? יש מלחמה קבועה באדם. יש צד אחד שכל הזמן באמת באמת שואף ללמעלה. איך אמרנו? בראש השנה כשדיברנו, הנשם הלך והגוף פה הולך. שאלנו למה הנשם הלך והגוף פה הולך, נכון? הכל פה הולך. חוסה על המלך. מה זה עמל של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא בורא, יוצר, עמל, אדם עמל. איך הסברנו? כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם הוא ברא בדיבור. אמת? בעשרה מאמרות. ויאמר אלוקים יהי אור יהי רקיע. רק דבר אחד ברא הקדוש ברוך הוא לא בדיבור. רק דבר אחד. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. ויפח זה בלי דיבור, זה בלי אותיות, זה בלי הגרון והחך והשיניים והשפתיים, זה בלי דיבור. ומן דנפח מתוכי ומדילי נפח. אתם יודעים מה עשה הקדוש ברוך הוא כשהוא הפיח בנו נשמה? הוא הכניס בתוך סוף את האין סוף ממש חלק אלוקה ממעל, ומעכשיו אני אין סוף בתוך סוף, ולכן אני תכלית כל הבריאה, כי כל התפקיד של הבריאה זה לגלות את האור אין סוף שיש בכל סוף, כי אחרת אין טעם לקום בבוקר. לכן הנשמה זה לא פעולך, גם המלאכים נבראו בדיבור, אבל הנשמה שלי זה לך, וזה חוזר אליך אחר כך. אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. הנשמה לך, אבל הגוף פה לך. חוסה על המלך, הכוונה היא הרי זה לא האדם, זה כל העמל, זה כל המגמה, בשביל זה בראת את העולם, אז אם אתה לא תחוס על המלך, מי יחוס? אבל האדם יש שני כוחות, וזה כל החיים שלו. וכשם שיש לו את כוחות החסד והגבורה והתפארת שאיתם בנפש האלוקית הוא יכול להתבטל אל הקדוש ברוך הוא, נר השם נשמת אדם. למה נר השם נשמת אדם? כמו הנר שכל הזמן רוצה לחזור למקור שלו, לא כי זה הגיוני, כי ככה הוא רוצה, כי זה טבעו. ככה אפר מן האדמה שבאדם רוצה לחזור אל המקור שלו. והמאבק הזה הוא עצם החיים שלנו. המאבק הזה הוא מה שנקרא מאבק בעשר כוחות הנפש. עשר כוחות הנפש זה חוכמה, בינה, דעת, ואחרי זה כל שבע עמידות, חסד, גבורה, נכון? תפארת. לא ניכנס אליהם, נזכיר רק את הראשון והאחרון. מה זה חוכמה? אתם זוכרים מה זה חוכמה? דיברנו על המילה איזו בבראשית? בראשית. אמרנו שזה החוכמה. החוכמה היא לא אינפורמציה. החוכמה היא הכוח להיות בטל לגמרי למשהו. זה לא בינה. זוכרים? זה לא בינה שאני מתבונן, מסיק דבר מתוך דבר, מבין דבר מדבר. אמרנו שאומרים על תינוק חכם. למה? כי כשאתה בטל למשהו, בטל לגמרי, בטל למשהו. אתה פתאום מקבל את הכוח, אתה רואה משהו, זה הערה כזו, זה השראה כזו. חוכמה. זה הביטול הגמור. וככה הולכות הספירות והולכים כוחות הנפש של האדם, עד לדבר האחרון. אתם יודעים מה הדבר האחרון? המלכות. אתם יודעים מה זה המלכות בנפש הבהמית? אני רוצה למלוך. המלכות בנפש הבהמית זה החשק, זה החשק להוביל. זה הרצון להיות, זה הרצון להופיע, זה הרצון להיות, זה הגסות, זה הגבהות. זאת המלכות. כי מלך צריך עם. לכן זה מידת המלכות. וזה, מה זה המלכות בנפש האלוקית? נו, מה זה המלכות בנפש האלוקית? להמליך את הקודש בוח. נכון? אתם יודעים מה זה עשרת ימי תשובה? אומר תניה, תשמעו. כל העבודה שלנו, כל עבודת הזוגיות הזאת, כל עבודת השמחה שאליה אנחנו הולכים להיכנס בסוכות. מה זה סוכה? מה זה סוכה? אתם מכירים את המצווה של סוכה? סוכה זה להיכנס הביתה. סוכה זה עכשיו אני לגמרי, 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 לגמרי עם הקודש ברוך הוא. אין עוד מצווה כזו. אין אוכל מיוחד לסוכות. כל מה שאני אוכל, אני מקיים מצווה בגלל שאני אוכל אותו בסוכה. יש דיון הלכתי, מתי מברכים להישב בסוכה? יכול להיות שכשאני נכנס? נכון? יכול להיות שכשאני אוכל, יכול להיות שכשאני יושב, אני מיד נכנס לסוכה. אני סוכה. הכל סוכה. זה מצוות סוכה. הייתי עם חבר'ה, זה מסוכן. אמרתי שסוכה זה מצווה נפלאה. אדם ישן על כל נחירה ונחירה מקיים מצוות עשה דאורייתא. אין דבר כזה. יש ביישוב ארץ ישראל גם כן על כל נחירה, ויש הרבה שישן בגלל זה, לא משנה. אדם ישן, מקיים מצוות דאורייתא. אמרתי את זה פעם, זה היה מאוד מסוכן. יום אחר כך ראיתי בחורצ'יק חמוד מאוד 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 מאוד, אני הסתובבתי בירושלים עד השטיבלך, לא חשוב, אני רואה שהעשר, 11 משהו כזה, בחור מגיע ככה עם הטלס באמצע סוכות ככה ל... לא יודעתי, שחריף, מינכם, מה יהיו? משהו במשולב. לא אמרתי כלום, צדיק, חמוד, שום דבר, אבל היה לו לא נעים, לא יודע למה אפילו. אז הוא אומר לי, תראו מה זה בייניש. ואז הוא אומר לי, הרב, נכון שתפילה זה דרבנן. תראו, כן. הוא אומר, ונכון שלנחור בסוכה זה דאורייתא. נו, מה בעיה? זה לא קודם. סברה? אז לכן אני נזהר כשאני אומר את זה. אתם יודעים מה זה סוכה? סוכה זה להיכנס ממש לבית של הקודש ברוך הוא. זה כבר ייחוד. אז לזה צריך להתכונן. אז מתכוננים לחתונה. 30 יום קודם החג מתכוננים לחתונה. איך מתכוננים לחתונה? עכשיו תשמעו את המשפט ובזה נעמוד. הנה על בחינת החזרת פנים בפנים. קלטנו את ההגדרה לתשובה החדשה? נכון שזו הגדרה החדשה? זו הפיכה. תשובה שווה, סובב את הפנים. די כבר לפנות עורף. והנה על בחינת החזרת פנים בפנים, ניתקנו כל 10 ימי תשובה. למה 10 ימים? כנגד 10 כוחות הנפש. מה, אתה לא שמח להתכונן לחתונה? אתה אומר זה עצוב? זה עסקי, זה פחות... שבכל יום נתקן כוח אחד, חוכמה, בינה, הוא מביא רק את הדוגמה של ראש השנה ויום כיפור. השאר זה עבודה של כל אחד לבד לחשוב. שביום ראשון נתקן בחינת החוכמה. דהיינו מה שהלביש נפשו בחוכמה דקליפה. מה זה קליפה? קליפה זה הנפש הבהמית. אז מה זה הלביש נפשו בחוכמה דקליפה? שהוא בחינת יש. הוא חושב שהוא יש. איך אומר הרמב״ם? חוטא ושוטה. כלומר, מילא חוטא אבל שוטה. מה אתה באמת חושב? מה, אתה לא יודע שאתה אין? על דרך מה שכתוב, תראו הסבר נפלא בפסוק במשלי. ראית איש חכם, כתוב פה ראיתי, הפסוק הוא ראית. ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. על פי האדמור הזקן הפירוש הוא כך, אם ראית איש שבעיני עצמו הוא חכם, שמע תעזוב, לך תעבוד עם הכסיל, יש הרבה יותר סיכויים. הבחור הזה משוכנע בזה, זה חבל על הזמן. הוא יישאר בזה. הוא יבנה קונספציה על הקונספציה או קונספציה. זה לא יעזור, כלום לא יעזור, גמרנו, זה סגור. הוא בטוח שהוא צודק. ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. תנסה עם אנשים רציניים באמת, לך לאיזה טיפש, הכל יסתדר. אל תנסה איתו. זה נקרא חוכמה בקליפה. אז מה עושים מול חוכמה בקליפה? על ידי זה יבוא לבחינת ביטול כוח מה? וראש השנה, אתם זוכרים מה דיברנו בראש השנה על העיל? אתם זוכרים מה דיברנו על העיל? איך הופכים את הקרן לשופר, אתם זוכרים? מה השופר? השופר היה גם כן קרן. רק השופר הוא הפוך, הרחב הוא למוח, למוחין של העין, נכון? גם לעין יש מוח. וכשהרחב הוא לכאן, אז הלמעלה הוא סגור, ומה שאפשר לעשות עם זה זה להכין גוח. אבל כשאתה מבין שאתה בביטו ללמעלה ואתה פונה מהצער, ומן המיצר קראתיה, ואתה פותח את זה, אז ענני במרחביה. אז זה כל הבחינה של היום הראשון של 10 ימי תשובה. זה כל הבחינה של שופר. אז אתה נדבק במידה של הקודש ברוך הוא בהידבקות מוחלטת. הרב חרל"פ אומר, כתוב בתקיעת שופר, פעם אחת כתוב שאנחנו תוקעים. לתקוע, תיקעו. פעם אחת כתוב שהקודש ברוך הוא תוקע. נכון? הוא תוקע. תקע בשופר. פעם שלישית כתוב, ובשופר ייתקע. אומר הרב חרל"פ, כשאני תוקע בביטול גמור, והוא תוקע, התקיעה השלישית, אני כבר לא יודע מאיפה זה, זה אחד. אתם מבינים מה זה ביטול כוח החוכמה? אז מה אני עושה ביום הראשון בעשרת ימי תשובה? מתחיל את הטיפול. אני לא רוצה להיות עורף. אני רוצה להיות פנים. להיות עורף זה איכס. להיות עורף זה דבר שהוא הרבה יותר מורה מלהיות בצד השני של הגלובוס. זה רע. זה עושה כאילו הכל נחמד, אבל על זה באה תוכיחה. ותהיר אתה מותי כמצוות אנשים מלומדה. ולהיות עורף זה גם לעשות פילוסופיה שלמה. תשמע, אין דבר, זה לא נורא, זה בסדר, ככה יש מסגרת. אני יודע, אני מכיר את זה. אבל זה צריך לעשות שוב. עומדים לי שצריך לגמור, אני יוצא. עד שביום עשירי, הנה הסיום, הוא יום כיפור. נו, איזה בחינה זה עכשיו בעשרת ימי תשובה? נו. איזה? מלכות. ומה המלכות דקליפה? מה המלכות דקליפה? אני אמלוך. ומה המלכות של הנפש האלוקית? מלך. אז מה עושים ביום כיפור? תשמעו, זה פילי פלאות. הוא יום כיפור, נתקן בחינת התנשאות, ועל דבר הנ"ל נקרא עליית המלכות, לא ניכנס למושג הזה עכשיו מקוצר זמן. לכן ביום הכיפורים, זה היום היחיד בשנה, אחרי זה זה דרבנן רק. הוא שתייה, הוא נעילת הסנדל. כי אלה הדברים שנותנים לי את המינימום התנשאות שלי. אז יום אחד בשנה אני עובד על זה. הכל בחינת הלבשת היש. ולהיות בבחינת ביטול ממה של אבי יתברך. והסיום שלו מדהים. ועל דרך זה הן כל הקריאות והשתחוואות שביום כיפור שנופלים על פניהם. למה כל הקריאות האלה? בגלל סדר העבודה? כל יום מזכירים את סדר העבודה. מה פתאום כל הקריאות והשתחוואות של יום הכיפורים? כי את מה אני בא לתקן ביום הכיפורים? נו, את איזה בחינה? את בחינת ההתנשאות. אז איך מתקנים את בחינת ההתנשאות? זה קריאות והשתחוויות. להיות בבחינת ביטול. כיוון שתשובה עניינה השבת פנים בפנים, צריך 10 ימי תשובה כדי להשיב פנים בפנים בעבודת נפש אמיתית של כל שלב ושלב. כשמגיעים לזה, הם מגיעים ליום חתונתו, זה מתן תורה. למה זה דווקא היום שבו ניתנו לוחות אחרונות? כי לוחות אחרונות הייתה עבודת המידות. זה לא היה מלמעלה למטה, זה היה מלמטה למעלה. יום חתונתו זה לא היום שבו נתן לנו הקדוש ברוך הוא את הלוחות הראשונים, זה לא היום של מעמד הר סיני, זה לא היום של הקולות והברקים, זה שבועות. יום חתונתו זה היום ששני הצדדים מתחתנים. החתונה זה כולל עבודה, זה עבודה, זה בעיקר עבודה, זה השמחה. זה 30 יום קודם הרגל, הולך ומתכונן לרגל. איך מתכוננים לרגל? איך מתכוננים לסוכות? עוברים את ראש השנה ביום כיפור בשביל להיכנס לסוכות. איך אפשר לישון ולקיים מצווה? צריך לעבוד על 10 כוחות הנפש. אלה 10 ימי תשובה. אז יום הכיפורים זה יום מתן תורה. רק מה? ביום הכיפורים זה יום מתן תורה שהוא עדיין בנסתר. אחרי זה בסוכות, ואז אני פרץ סוכות, ואז אני פורץ את שמחת התורה בשמחת תורה. אבל שמחת התורה היא לא כתובה בתורה בשום מקום. מאיפה היא באה? היא הניגלה של מה שקרה לי ביום כיפור. הרי מה עברתי 40 יום באלול? עברתי 40 יום באלול יחד עם משה רבינו בהר. ואז הגעתי ליום הכיפורים, ועכשיו אני מגלה את זה מתוך סוכות בשמחת התורה. זאת עבודת התשובה. אז התשובה היא עבודת השמחה. ועבודת השמחה היא עבודת השמחה האמיתית. שהיא יותר מכל רגל אחר, 30 יום, איך עוברים את ההכנה לרגל. ואז, נדמה לי שמתוך זה יש ראיות אחרות, אחרות לגמרי, אחרות לגמרי, שאליהם קורא לנו משה רבינו בשתי המילים הפשוטות, שימו לבבכם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, לעבוד את השם, בשמחה ובטוב ליבב מרוב כל, לזכות לתשובה שלמה באמת, חתימה טובה וגמר חתימה טובה ושנה טובה ומתוקה לכולנו.